טוב, אז ברוכים הנמצאים לכל הלומדים במכון ולכל הלומדים בבית. אני רוצה בתור פתיחה, קודם כל יש דברים מאוד מאוד מעניינים שנוצרו כתוצאה מהלימוד הזה שלנו. אנחנו לומדים פה את הספר הסוד הישראלי של אברהם לבני, והלימוד הזה שלנו, שנעשה פה בחבורה, הוא יוצר אדוות מאוד מעניינות ברחבי הארץ, והרבה מאוד אנשים מתעניינים, תודה רבה, ברוך תהיה, תודה. הרבה מאוד אנשים מתעניינים בספר, שואלים איפה אפשר לרכוש אותו, ואנחנו מקבלים שאלות כאלה ממש מדי שבוע, אז זאת ההזדמנות להגיד, אין לי אחוזים, אני לא מרוויח מזה שום דבר, חוץ מכמה רווחים רוחניים, כן? את הספר אפשר לרכוש בהוצאת מעמק חברון, של ישיבת שווה חברון, נראה לי ישיבת שווה חברון. תחפשו את הספר הסוד הישראלי באינטרנט ותמצאו אותו. אז לנו פה בחבורה כבר ברוך השם רכשנו עותקים וכל אחד יש לו פה ספר. אבל מי שמתעניין או מתעניינת איפה אפשר לרכוש את הספרים, אז זה בהוצאת מעמק חברון. אתם יכולים לראות כאן, הוצאת מעמק חברון, הסוד הישראלי. ובחנויות הספרים המובחרות כמו שנהוג לומר. אז ככה, מאז השבוע שעבר, גם הרבה מאוד פניות של אנשים שמתעניינים בספר, וחשוב לי, כל פעם שאנחנו מתחילים ללמוד את הספר, ממשיכים, מתקדמים בו, חשוב לי להבהיר למה לעניות דעתי הספר הזה כל כך חשוב. אבל כדי להסביר למה הוא כל כך חשוב, אז ביקשתי השבוע מתלמידה יקרה שהיא דוברת צרפתית, לתרגם לנו כמה דברים שנכתבו על הספר לפני הרבה שנים, לפני, לדעתי אחד מהם לפני אולי 20 שנה, ואחד קצת יותר מאוחר לפני 10 שנים, אז אני מקריא לכם משהו שתורגם ממש השבוע מצרפתית לעברית. אני לא יודע מי כתב את הקטע הראשון, אבל יש כאן כמה דברים מאוד מעניינים. תראו את האדוות, את ההשפעה של הספר הזה, זה לא נמצא לפניכם, זה נמצא אצלי. מי שירצה, אני אשלח לו את זה אחר כך. ככה כותבת, כנראה כותבת, מי שכתבה את הדברים האלה פה. נלי היקרה, אשתו של אברהם לבני, שאנחנו עומדים בקשר, שומרת הרבה מאוד מכתבים בצרפתית שהצטברו בעקבות הכתיבה והפרסום של הספר. כל מיני אנשים שקראו את הספר ודברים שקראו להם בחיים כתוצאה מהקריאה. אז ככה, קוראים יהודיים או נוצרים של שיבת ישראל ותקוות העולם, בסדר, כך קראו לזה שיבת ציון נס לעמים, או בתרגום המדויק יותר שיבת ישראל תקוות העולם, כמעט כולם אומרים את אותו הדבר. הספר הזה שינה את חייהם. הספר הזה מציין תאריך בחיי. כותב קורא צרפתי, קראתי אותו כבר כמה פעמים. זו יצירה זוהרת, אוצר אמיתי עבורי. יצירתו של אברהם לבני אף הביא חלק מקוראיו להפוך את מהלך חייהם. נוצרים התגיירו ובאו לגור בישראל. כדאי להזכיר את זה בשבוע שבו הרב של צרפת אומר שאין ליהודים מה לחפש יותר בצרפת ושיעלו לארץ. יהודים חזרו לעסוק במצוות. אני אישית קיבלתי, נדמה לי שאמרתי לכם את זה שבוע שעבר, קיבלתי הקלטה מחבר בכיר במערכת הביטחון, קשור למשטרה, שאמר שהוא שמע על הספר באיזו דרשה, מישהו הזכיר את השם, והוא חיפש את הספר, הוא קרא אותו לפני כמה שנים, ואמר שהספר הזה ממש עשה לו סוויץ', שינה לו את החיים. כלומר, יש בספר הזה משהו בהצגה של הדברים, ובצורה של העברה, שהוא גורם לך לתפוס משהו שהרבה ספרים אחרים לא עוזרים לך. וחשבתי לעצמי, בעיקר לפני הנושא שאנחנו נלמד היום, מה הנקודה? מה הנקודה בעצם שהספר כל כך משמעותי בה? אז חשוב לדעת, אנחנו נגיע לזה עוד בעזרת השם בהמשך, ללבני יש פרשנות מרתקת למה שאנחנו מכנים הסכסוך הישראלי-ערבי, פלסטיני בלשון הישראלים כיום. יש לו פרשנות מרתקת, כי בעצם הוא טוען שזו מזימה נוצרית נגד הזהות העברית, בטקטיקה חדשה. בסדר? לבני טוען בספר, בהמשך הספר, הוא בעצם נוגע באקטואליה של הסכסוך בין ישראלים לערבים, וטוען שאנחנו חושבים שזה רק סכסוך נגד הערבים. זו בעצם המשך, זה המשך המאבק הנוצרי בעם היהודי, רק הפעם בצורה אחרת. הנוצרים בשלב הראשון אמרו שהזהות של עם ישראל הוחלפה בזהות הנוצרית, וכעת הם רוצים לעשות את אותו מהלך רק על ידי גזילה של ארץ ישראל. ואיך הם עושים את זה? כל מי שטיפה בקי במה שהולך, עכשיו אנחנו לא צריכים שיגידו לנו, גם אנחנו רואים איך באופן עקיף על ידי המערב, הערבים מקבלים כוח וכסף כדי לפגוע במהלכים שיכולים להגן עלינו מבחינה ביטחונית. אתה שואל את עצמך, מה ההיגיון? למה? למה אתם עושים את הדבר הזה? אז ההסבר של ליבני טוען לפחות, ושוב, הוא כותב את הדברים, זה פורסם בשנות ה-80, ממש כשזה התחיל בארץ. זה קצת זמן אחרי הסכמי השלום עם מצרים, כל הסיפור עדיין בהתחלה, לפני אוסלו, לפני כל הסיפור הזה. הספר התפרסם אמנם בתחילת הסיפור של הסכמי אוסלו, אבל הפרשנות שלו לדעתי היא פרשנות מרתקת, שעוד נעמיק בה, אבל מה שבעצם חשוב להבין פה, ולדעתי זה עומק חשיבות הספר, זה הרבה מדברים בכל התקופה הזו של המלחמה על הקונספציה. מהי הקונספציה שהובילה לכשל הביטחוני החמור שהיה. ואני חושב שהספר הזה בעצם, הנושא העמוק שהוא מטפל בו, זה הקונספציה. אם הייתי צריך לתמצת בצורה מאוד בסיסית על מה הספר מדבר, מהי הקונספציה הנכונה לקרוא את ההיסטוריה היהודית. ואם תקרא אותה בצורה נכונה, לא יוליכו אותך שולל. ולא תהיה שבוי בשום קונספציה שגויה. עכשיו, זה דורש אומץ, זה דורש לפעמים להסתכל למציאות בעיניים, ולהבין שהיא לא פשוטה. זה דורש לתפוס לפעמים שיש מול העם היהודי שנאה תאומית מהמון המון 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 אזורים, אבל זאת הדרך היחידה לפי ליבני לתפוס את הייעוד של העם היהודי. הרבה אנשים כתבו על הייעוד של העם היהודי, אבל מי שעשה את זה בצורה כל כך יסודית וכל כך עמוקה, שנוגעת כמובן בתשתיות של תורת הסוד והתורה של הרב קוק זצ"ל וכן הלאה, זה לא נעשה. ולא במקרה, הרב צוקרמן זצ"ל קרא, כמו שאמרנו לספר הזה, הפירוש הטוב ביותר לספר אורות, שזה הספר היסודי שמסביר את תהליך הגאולה במשנת הרב קוק, ויתרה מזאת הוא אמר, זה הכוזרי של דורנו. שזו אמירה מאוד מפליגה, אבל כשאתה מעלעל קצת בספר, אתה מבין שזו בכלל לא אמירה מפליגה. כי הרעיון של ספר הכוזרי בסוף, מהו? הוא ההסבר למשמעות של הזהות של עם ישראל, התפקיד שלו, מה הוא היה ולאן הוא אמור להגיע. אז מה שרבי יהודה הלוי עשה לפני כ-1,000 שנה, פחות, ליבני עושה בימינו, ועושה את זה בצורה מאוד מאוד יסודית, גם פילוסופית וגם הגותית. אכן הספר הזה הוא ספר שחייבים להכיר אותו. אתה יכול להסכים איתו, לא להסכים איתו, אתה צריך להכיר אותו ולהכיר את הדברים שנטענים בתוך הספר. זהו. עכשיו, מילה אחת קטנה על המבנה של הספר. אני לא אעריך בזה הרבה. הספר בעצם מחולק ל-13 פרקים ו-3 חלקים. בסדר, החלק הראשון נקרא פגישה עם העם היהודי. החלק השני זה ארץ השיבה. והחלק השלישי זה האוניברסליות בתורת ישראל. בחלק הראשון שבו אנחנו מתמקדים עכשיו, הפגישה עם העם היהודי, ליבני בעצם נוגע במשבר של העולם המודרני, במשבר האישי שהוא חווה ושהעולם בעצם כולו חווה דרך השואה ואושוויץ, והמשמעות ההיסטורית והרוחנית של הקמת מדינת ישראל, וכן הלאה. זה כל החלק הראשון. בסדר, זה החלק שאנחנו נמצאים בו עכשיו. 13 פרקים, 3 חלקים. אפשר להגיד באופן כללי, חלקים כמעט שווים, אחד לשני בגודל, פחות או יותר. החלק הראשון זה, נקרא לזה, המסה הזהותית המאוד משמעותית של מה קרה לעולם ומה עם ישראל תורם לעולם בזהות שלו. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, למי שיש ספרים, תפתחו בבקשה בעמוד 17. אנחנו בעצם היום ננסה לענות על שאלה אחת. לאורך כל השיעור הזה, שאלה אחת עומדת ביסוד כל השיעור. והשאלה היא, מהו ישראל או מיהו ישראלי? זאת השאלה שלנו היום בשיעור. מהו ישראל ומיהו ישראלי? עכשיו, אם אתם תשאלו ישראלי ממוצע ברחוב, תשאלו מה זה להיות ישראלי? אז כל אחד יגיד לך לפי עומק הבנתו מה המשמעות של להיות ישראלי. אחד יגיד שזה פלאפל, זה ישראלי. אחד יגיד לעמוד בצפירה ביום העצמאות. ואחד יגיד מדים של צהל. כל אחד והסיפור שלו, כל אחד והדרך שלו להסביר. מה שאברהם ליבני בעצם טוען בחלק שנלמד היום, זה שהוויכוח העמוק על הזהות של עם ישראל, נובעת בעצם, קצת כמו שלמדנו בהקדמה, מעומק ההבנה. זאת אומרת, יש משהו מבלבל בזהות של עם ישראל, שהזהות שלנו היא מרובדת ורב שכבתית. והריבוד והרב שכבתיות של הזהות שלנו מבלבל אנשים. והבלבול הזה מביא לשני דברים. אפשר להגיד. דבר אחד זה להיתקע ברובד החיצוני של הזהות. זה רמה אחת של שגיאה. והרמה השנייה של השגיאה זה אולי אפשר להגיד דווקא בגלל שנתקעים בשכבות החיצוניות של הזהות, אז יש התכחשות לשכבות העומק. בסדר? זה לא יודע בדיוק אם אפשר להגדיר את זה כשני דברים, אבל ללא ספק שזה שתי תופעות שנובעות מאיזה שורש אחד. עכשיו תראו, אם אתם זוכרים, מה שלמדנו בהקדמה, זה שמהו ציר הספר? מהו הציר המארגן של הספר הסוד הישראלי? אז הציר הוא מושג התשובה. מה זה תשובה? אז אברהם ליבני בעצם טוען בספר, בהתבסס על מקורות רבים, שמושג התשובה כולל ארבע שכבות של תשובה. יש תשובה במובן של שיבה למקום, ויש תשובה במובן של תשובה לשאלה, ויש תשובה במובן של תשובה על חטא, ויש תשובה במובן של הזמן שמתחיל עוד פעם להתחדש. ארבע רמות של תשובה. בסדר? עכשיו, למה זה חשוב להבין שיש ארבע שכבות? כי אם אדם, למשל, נמצא רק בשכבת תשובה על שאלה, אז הוא יכול להתכחש למימד של תשובה על חטא, שיש מעשה שלילי ומעשה חיובי. ואז נגיד, בן אדם אומר, מה התפקיד של הייעוד של עם ישראל? לענות לשאלות הגדולות של הקיום האנושי. עכשיו, האם זה לא נכון? זה נכון, אבל אם אתה מתכחש למימד של התשובה במובן של החטא, אז אנשים לא יכולים לא להבין, רגע, למה בעצם גלינו מארצנו? מה הייתה הסיבה לגלות? ואז במגילת העצמאות כתוב, הוגלה בכוח הזרוע. כלומר, הגויים העיפו אותנו מארץ. האם זה נכון שהעיפו אותנו מארץ בכוח הזרוע? כן ולא. בגלל שלא רק בגלל שהגויים העיפו אותנו מהארץ גלינו, אלא בגלל חטאינו גלינו מארצנו. אז יש פה גם רובד מסוים של קלקול מהצד שלנו, שהוביל בסופו של דבר לגלות. אז אם אדם לא מבין את זה, אז הנה כבר במגילת העצמות אנחנו רואים סוג של פרשנות שגויה מסוימת להיסטוריה היהודית. האם הסיבה שעם ישראל גלה זה בגלל כוח הזרוע, או בגלל חטאינו גלינו מארצנו. בסדר? אז אפשר להגיד שהסיפור העמוק של הסיבוך היהודי, זה שדווקא בגלל שהזהות שלנו היא רב שכבתית, זה מאוד מבלבל. זה מאוד מאוד מבלבל. כי אתה שואל את עצמך, רגע, אז מה זה ישראלי? ישראלי זה מי שיושב בישיבה ולומד תורה, או ישראלי זה מי שהוא בפוליטיקה, או ישראלי זה מי שבהייטק, או זה, מה הופך אותי לישראלי? והבלבול הזה מייצר בסוף את הבלבול הזהותי. בסדר? זה בעצם הנושא, כן. מה זה, מה, מה? קודם כל, זו שאלה מאוד טובה. אני חוזר על השאלה למי שלא שמע, למה לשאול מי הוא ישראלי ולא מי הוא יהודי? אז מה התשובה הכי פשוטה? הכי פשוטה, מי קדם למי, יהודה או ישראל? ישראל, זה אבא של יהודה, נכון? זאת אומרת, כן. אבל תרשו לי לנסות בכל זאת, נכון? אבל אנחנו רוצים להחזיר דווקא את המושג הזה שנקרא ישראל לשיח. אנחנו רוצים להחזיר אותו לקדמת הבמה. כלומר, במידה מסוימת אפשר להגיד שהיהודים, המושג יהודים בתנך, הוא מושג שמתחדש אחרי קצת התפרקות של הממלכה. יש את ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, ובסוף מי שנשאר ומי שחוזר בגלות בית שני, מי זה? היהודים. יש פחווה שנשלטת על ידי הממלכה הפרסית הגדולה, שנקראת יהד, כתוב על השקל הישראלי, בכתב עברי קדום. פחוות יהד, ככה זה נקרא, יהודה. זאת אומרת, הזהות אבל העמוקה של עם ישראל, היא קשורה לישראל. כן. זה מה שאנחנו מדברים עליו, נכון? אתה צודק. לא, מגילת העצמאות, אני לא אכנס עכשיו לסיפור, אבל מגילת העצמאות, לאחרונה, בדיוק ראיתי איזה ספר שמראה את הטיוטות של מגילת העצמאות. עשו במסמך הזה המון 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 מאמץ לראות איך אנחנו מצליחים לייצר את ידי חובת כולם. נכון, לא במקרה דיברו הרבה בשנה הזאת על הערך דמוקרטיה, וכשאתה מסתכל על מגילת העצמאות, הוא בכלל לא נזכר, ולא במקרה הוא לא נזכר. כן, נכון, עצור ישראל. אז היה פה ניסיון להלך בין הטיפות, אתה יודע שיחתמו על זה גם אנשים שהם ממש מהגוון החרדי, וגם אנשים מהגוון החילוני, נקרא לזה המרקסיסטי, האנטי-דתי. בסדר, בסדר. אבל זה לא הסיפור, מגילת העצמאות זה לא הסיפור שלנו. אני רק אומר, מגילת העצמאות היא סימן, היא לא סיבה. היא רק סימן לזה שהזהות של עם ישראל היא זהות שיש בתוכה איזה בלבול, או עלולים להת... לא. טוב. אני לא יודע. מגילת העצמאות היא סוג של מסמך שאמור ליצור איזה ליכוד לא פוליטי. לא ליכוד פוליטי. ליכוד איזה אחדות סביב משהו שכולנו מסכימים עליו. אבל זה לא הסיפור שלנו. כולם יודעים, גם בן גוריון, שהכריז... הוא ידע שהתנך הוא הסיפור שעליו מגילת העצמאות נשענת, זה ברור. מה שקורה היום, בשביל זה אנחנו לומדים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זאת התשובה, שהכל נהיה בדברו. בשביל זה אנחנו לומדים, אנחנו לומדים את זה בשביל שהכל יהיה בדברו. טוב, אז ככה, עמוד 17... אנחנו, כמו תמיד, אנחנו לא קוראים את הכל, אנחנו קוראים חלקים שכל אחד ישלים לעצמו את הקריאה הרציפה של הספר. אנחנו נוגעים בנקודות שנראה לנו חשובות. כל הפסקה הראשונה, שהכותרת שלה זה משבר העולם המודרני, היא פסקה מאוד מאוד חשובה. כל החלק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. בואו נקרא קצת את הדברים של ליבני. ככה הוא אומר. מאורעות ההיסטוריה בזמננו מעמידים את כל הנוגע לישראל במרכז הזירה של הרגשות האנושיים. הדברים שהוא כותב כאן הם פשוטים לכל אחד כיום. מדינת ישראל נמצאת בלב כל מה שקורה היום בעולם. על סיפה של מלחמת עולם שלישית, מדינת ישראל היא הסיפור. אין נושא המעורר יותר ויכוחים והנידון בחריפות כה גדולה כעם ישראל. אלא שבאופן פרדוקסלי, זאת אומרת, הפוך מההיגיון, כמו שאתם רואים, יש איזו סתירה פנימית. נשאר עם ישראל נושא לא מוכר, שדמותו מעוותת ביותר. מסורסת מתוך בורות, דעות קדומות ופשטנות. אכן אין בעולם נושא יותר מורכב, יותר רחב, ושנוגע כל כך לבעיות הבוערות שהתעוררו במהלך תולדות התרבות האנושית, הן בהווה והן בעבר. עכשיו, למה הנושא הזה של הזהות של עם ישראל זה נושא כל כך עמוק? למה זה כל כך חשוב? ולמה זה כל כך מטעה? מה גורם לטעות הזאת שלא מצליחים לעמוד על הסוד הישראלי? אז תראו מה ליבני ממשיך וכותב. מעורבים בו, בזהות של ישראל, היסטוריה, פוליטיקה, מוסר, דת, תיאולוגיה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר על עם ישראל רק כדת, אתה לא יכול לדבר על עם ישראל רק כמובן פוליטי, הכוונה מדינה. אתה לא יכול לדבר עליו רק בהיבט של מוסר, הכוונה מוסר הנביאים, למשל. ותיאולוגיה, הכוונה מימד האמוני. זאת אומרת, לעם ישראל יש המון המון שכבות. כמו שמושג התשובה יש לו כמה שכבות, לעם ישראל יש כמה שכבות. ואפשר להגיד שזה קצת כמו במיקרו, כמו כל בן אדם. מה הסיפור של כל יהודי? מה הסיפור של כל אדם בעולם, בעולם הזה? הסיפור העמוק של כל אדם בעולם הזה, זה התנועה בין המימד החומרי לבין המימד הרוחני. כל אדם נמצא בעצם בעולם הזה בשתי ממלכות. יש את הממלכה הרוחנית, הממלכה של האידיאלים, הממלכה של השאיפות הגבוהות, השאיפות הרוחניות, ויש את הביטוי המעשי של זה. עבודה, פרנסה, משפחה. איך הרעיונות האלה תכלס יושבים פה בתוך המציאות? אז כמו שבמיקרו זה ככה, גם במקרו זה ככה. זאת אומרת, עם ישראל יש לו את המובן הרוחני, ויש לו את המובן הממשי שלו, את ההופעה שלו. ודווקא בגלל שיש לו כמה רמות של הופעה, שם יש את הבלבול. כלומר, תמיד תזכרו שהדבר החיצוני מסתיר מאיתנו את הדבר הפנימי. ולפעמים כשאתה מסתכל על משהו ברמה החיצונית, אתה שוכח שיש לו רבדים נוספים. אז מה הדבר שהכי מונע מאיתנו בעצם להבין מי הוא ישראל? ישראל. למה? כי אתה מסתכל על מדינת ישראל ואתה אומר, מה הקשר בין זה לבין המובן הרוחני של עם ישראל? האם זה קשור אחד לשני? בוודאי שכן, אבל אתה צריך עיניים מיוחדות כדי לראות את זה. בואו נמשיך, תראו את התשובה. המורכבות מופיעה כבר בעצם הכינוי ישראל, שכן שם זה שייך בבת אחת למישורים שונים של מציאות. ישראל הוא שמה של מדינה פוליטית, ושמו של העם היושב בקרבה, אך גם השם גם של העם היהודי המפוזר בעולם. כלומר, גם היהודי הצרפתי, וגם היהודי הגרמני, וגם היהודי האנגלי והאמריקאי, כולם ישראלים. אבל ישראלים שלא נמצאים בישראל. אז יש פה כבר מורכבות. אז ישראל זה מי שנמצא במדינה, או לא נמצא במדינה. בגלל זה התחלנו לדבר על יהודים, נכון? יהודים נמצא, יהודים זה בגלות, אבל בארץ זה ישראל, אבל במובן העמוק. אין דבר כזה. ישראלי הוא ישראלי. הוא העם שהתנסה בחוויה הייחודית של נבואה קולקטיבית לפני כ-3,300 שנה למרגלות הר סיני. אבל ישראל הוא גם שמו של אחד האבות. הנושא עדיין את שמו הראשון, יעקב. כמו שמובא כאן בהערות לגמרא בברכות י' ב' וי' ג', שיעקב אבינו למרות שהשתנה השם שלו לישראל, עדיין נשאר השם שלו יעקב, כמו שאנחנו רואים בתורה בעצמה. זאת אומרת, יש, כן. כן, צריך להסתכל שם בסיפור, אבל יש עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא קורא לו עוד פעם יעקב. כן, עוד פעם. אז הגמרא בברכות שואלת, אברהם, אחרי ששינו לו את השם לאברהם, הוא כבר לא נקרא אברהם. אבל יעקב אבינו, אחרי שמשנים את השם שלו לישראל, הוא עדיין נקרא יעקב. מה הדבר הזה מלמד? אפשר להגיד שזה מלמד את הדו-אנפין, את שני הפנים של הזהות הישראלית. הזהות הישראלית של הגלות, והזהות הישראלית של הגאולה. ישראל, כן. יעקב, שאוחז בעקב עשיו, הכוונה שהוא נחות מעשיו, וישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. זאת אומרת, בתוך הזהות של עם ישראל יש כבר את שני הפנים האלה. הפנים של יעקב, שזה התחתית, הפנים של ישראל, שזה הפנים העליונות. אם תרצו גם, זאת המשמעות, ככה גם על פי הפנימיות, של שתי הנשים של יעקב, רחל ולאה. שרחל מבטאת את המימוש המעשי הארצי, ולאה מבטאת את השאיפות הרוחניות הנשמתיות. לאה היא המימד הנשמתי, ורחל זה המימד הארצי. אז ליעקב אבינו יש שני פנים, פנים של ישראל, פנים של יעקב, ויש לו שתי נשים בגלל זה, אישה שמבטאת את הצד הארצי שלו, ואישה שמבטאת את הצד הנשמתי שלו. בסדר? יש בחינה כזו, כן, כן. זאת אומרת, יש פה גם הצלבה ביניהם. זאת אומרת שהרחל משלימה את הממד של יעקב, ולאה משלימה את הממד של ישראל. בסדר? כידוע, הם היו אמורות להתחתן בעצם הגדולה לגדול והקטנה לקטן. זאת אומרת, לאה הייתה אמורה להיות לעשיו. ואז זה היה משלים בדיוק את אותה בחינה. כי יעקב אבינו בעצם הוא הבחינה הרוחנית, הוא צריך את ההשלמה של הבחינה הארצית. ולאה היא הבחינה הרוחנית, ולכן מי שמשלים אותה זה עשיו, שהוא הארצי. אבל מה שקרה בסופו של דבר זה שיעקב צריך להיות בעל שתי זהויות. שתי הזהויות האלה הן זקוקות בעצם לשתי זהויות נקביות. שתי הזהויות הנקביות זה הזהות של רחל ושל לאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בסדר? זה נקודה מאוד עמוקה, כי בעצם בסוף כל הסיפורים שלנו, כל הסיפורים של עם ישראל, זה הסיפור של הסיבוך שלנו, התסבוך של לאה ורחל. כלומר, תסביר. זה יפה, זה יפה, לא חשבתי על זה, זה מעניין. כן, כן, ברחל בתך הקטנה, הכוונה בצורה מפורשת ומוחלטת. כן, כן, נכון, נכון. ישראל רוצה את רחל דווקא. יעקב רוצה בעצם את רחל דווקא. יעקב, יעקב. אמרנו ככה, יעקב מבטא את המימד החלקי, הלא שלם, שזקוק להשלמה הארצית שלו. ישראל, כן, ישראל זקוק בעצם, ישראל זה הצד הארצי. כן. כן, זאת אומרת, לאה הייתה אמורה להיות מיועדת לעשיו, כי עשיו הוא האיש הארצי, ולאה הייתה צריכה להשלים במידה מסוימת את הפתיחה של העולם של עשיו למרחבים אחרים. מה? נו, זה מה שאמרתי. אז מה משלים אותו? נכון? זה מישהו, מה שאמרנו. זאת אומרת, גם תשימו לב לסיבוך. את מי יעקב מקבל קודם? מקבל את לאה. זאת אומרת, הוא מקבל קודם כל בעצם את הממד הרוחני. אבל מה שהוא צריך, מה שהוא רצה, המשיכה. מהי התכלית בסוף? אני שואל אתכם, מה התכלית? כן, שתיהם בנו, אבל מה התכלית? מה התכלית של עם ישראל? להישאר בעולם הרוחני העליון או לרדת לארץ? מה? ברור, בלי העליון התחתון לא יהיה. אבל אני שואל בסוף, מה התכלית? תכלית זה התכלס. מה התכלית? כן, אבל מה הכוונה של העולם התחתון? הכוונה שבסוף תממש את הרעיונות שלך פה. זה לא חוכמה להיות בעולם הרוחני אידיאליסט. החוכמה זה לרדת למציאות, לחומר, ושם להיות אידיאליסט. זה החוכמה. לכן את מי יעקב רוצה בהתחלה? למי הוא נמשך? לרחל. כי רחל זה המציאות הארצית. שם הוא רוצה להתממש. בסדר, זה נושא עמוק. כל הנושא של רחל ולאה, נושא עמוק שלא נפתח אותו פה. אבל זה רק מה מלמד אותנו בעצם, עוד פעם, שהזהות של יעקב יש לה שכבות רבות. והשכבות האלה זה גם בממד הזכרי, גם בממד הנקבי. כלומר, גם בממד הפועל וגם בממד הנפעל. כל הזמן יש פה רובד על גבי רובד. ובגלל זה בתוך הזהות היום של החברה הישראלית, יש הרבה מאוד גוונים. הגוונים האלה בעצם מבטאים צדדים שונים של הזהות הישראלית. זה הסיפור, הסיפור של עם ישראל. סיפור מורכב. מה? המימד היא, לא. כשאני אומר המימד הארצי הוא המטרה, אני מתכוון שהמטרה היא בסוף לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתוניים, בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בעולם הזה. מלאכים יש לו הרבה בשמיים. רוצה בסוף שזה יופיע פה, בעולם הזה. זאת אומרת, זה שבן אדם הוא מאוד מאוד צדיק ויושב בישיבה והוא רוחני, זה מדהים. אבל בסוף המטרה היא לממש את זה פה. אם זה לא מתממש פה, אז זה לא... לא בשביל זה הבאתי אתכם לעולם. כן. זה מעניין, זה אמירה מעניין, שכלומר שרוחניות היא דורשת תנועה, ובעצם אתה אומר שברגע שאתה בוחר בקוטב הרוחני, אין תנועה שם, זה קופה. זה מעניין. זה ביטול בעצם התנועה, כי הכל צריך להיות בטל. כן, אני נוהג להגיד, מטאפיזי זה מת הפיזי. שהפיזי מת. אבל אני חושב שכל מה שאתה אומר, כמה שהוא נכון, אני חושב שמה שעומד מאחורי, נגיד בלא מודע שלך, כשאתה אומר את זה, זו תפיסה יהודית. זאת אומרת, כל מה שאתה אומר נובע מסוג של הבנה יהודית עמוקה, שאין דבר כזה רוחניות בלי לממש אותה בגוף ובחומר. למה? כי אתה רואה בחומר גילוי אלוקי בעצמו. אבל זו הסתכלות שייחודית לעולם היהודי. זאת אומרת, אני אגיד לך, אתה יפה מאוד. מה שאתה אומר עכשיו, בעצם לבני אומר את זה ממש עוד רגע. זה ממש יפה. אתה הרמת להנחתה בדיוק לעניין הזה. כי מה בעצם, מה שאתה בעצם אומר, זה שאתה מחפש בחיים את הדיאלקטיקה. הוא קורא לזה דיאלקטיקה. דיאלקטיקה זה מלשון דיאלוג. אתה אומר, ברגע שאתה ממריא לעולם הרוחני, או בוחר בעולם החומרי בלבד, אז אתה בעצם לא נמצא בדיאלוג. אתה במונולוג. רק זה מדבר וזהו. והוא אומר שהבעיה הגדולה של הבנת הזהות העברית, הישראלית, זה שאנחנו מוותרים על הדיאלקטיקה של התנועה בין הכתבים. כן. אף אחד לא מחזיק לו בידיו, והיא ידיו אמונה, והיא ידיו אמונה.
אז
וואו. נכון? כן, נכון, נכון. היכולת. ונסעת ונתת באמונה. בדיוק, זה העניין. יפה מאוד. אז בואו, תראו את זה, תראו איך בפנים הוא אומר את זה. זה ממש לקראת הסוף, כך הוא אומר. ללמדנו, שמכאן ואילך אי אפשר לנתק את הייעוד המטאפיזי, כלומר, הרוחני, הפנימי, והנבואי של ישראל מהריאליה ההיסטורית של יעקב. ושמכאן ואילך ההיסטוריה והמטאפיזיקה יהיו נתונים בהמשך כל הזמנים בתהליך של התנגשות. תסתכלו למטה בהערה, התנגשות דיאלקטיקה. התפתחות הנובעת ממפגש בין שני כוחות מנוגדים. אני אוהב בהקשר הזה, אני אגיד לכם ככה איזה נקודה אחת שמאוד מאוד מוצאת חן בעיניי בהקשר הזה. יש לפרופסור רוטנברג שזכה בפרס ישראל, פסיכולוג ידוע, אז הוא קיבל פרס ישראל על הפיתוח שלו של הפסיכולוגיה החסידית, הוא מבדיל בין שני מושגים, ולדעתי זה הבדלה מושגית מאוד מאוד יפה. הוא אומר, יש הבדל בין דיאלקטיקה לבין דיאלוגיה, בין דיאלוג לבין דיאלקטיקה. מה זה? בסופו של דבר שני המושגים מגיעים מאותו עניין. הכוונה זה דיאלוג. אבל הוא טוען שדיאלקטיקה זה מאבק של הכרעה. כלומר, יש שני כוחות שמתנגשים, ופעם זה מנצח, ופעם זה מנצח. והוא טוען שיש אפשרות לא רק לדיאלקטיקה, אלא גם לדיאלוג. זאת אומרת, בדיאלוג, זה שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זה לא חייב להיות שאתה צודק או אתה צודק. ההכרעה היא בין שני הכתובים. ואז שניים שיושבים ולומדים תורה, זה לא שאתה מנצח או אני מנצח. הכוונה בין שנינו מתגלה האמת. אז הדיאלקטיקה זה לא או שהרוח מנצח, מנצחת או החומר מנצח, אלא יש פה איזה תהליך דיאלוגי, ותהליך דיאלוגי הוא תהליך התפתחותי. כוונה שכל אחד מקבל מהשני, וככה ביחד יש פה, יש הרבה להעריך בעניין הזה, בהמשגה. נכון? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, זה ריבוי של השלום, נכון? יפה. יפה מאוד. אז תראו את ההמשך, הוא אומר ככה. תעברו לעמוד הבא, זה הולכת להיות, הוא אומר, התנגשות מורכבת, מתוחה וקשה, אך בלתי ניתנת לניתוק. זאת אומרת, ההתנגשות הזו בין הריאליה למטאפיזיקה בהיסטוריה של עם ישראל, זה התנגשות, זה קשה, זה מסובך, אבל אי אפשר לנתק את זה. בעצם אפשר להגיד מה שקרה בתוך ההיסטוריה הריאלית שלנו בהקמת מדינת ישראל, בין חילוניים לדתיים. החילוניים בעצם זה מימוש של הזהות הישראלית במובן הריאלי. אני לא מנסה לתלות תקווה בגורמים רוחניים, אלא אני מנסה לפעול בכוחות עצמי. המימד הדתי של הזהות זה המימד הרוחני, להגיד, זה לא תלוי רק בנו, זה תלוי בגורמים רוחניים. ברור לגמרי שמה שמניע את כל התהליך זה הקדוש ברוך הוא, אבל יש בתוך הזהות של עם ישראל חלק שבוחר בצד הריאלי הארצי, וחלק שבוחר בצד הרוחני. אבל מה הזהות השלמה? גם זה וגם זה, ומי שמקצץ את הזהות בצורה סטריאוטיפית קטנה, אז בסופו של דבר הוא עושה צחוק מהזהות של עם ישראל. כלומר, אתה מסתכל על אדם, לצורך העניין, סטריאוטיפ חרדי, בן אדם שאומר, מה פתאום? מה זה כזה? למה צריך צבא? הכי חשוב זה תפילות, רק התפילות יעזרו לנו. או בן אדם אחר שאומר, מה אתם והתפילות שלכם? זה לא עוזר שום דבר. מה שחשוב זה הצבא. עכשיו, זה נשמע מצחיק, אבל האם זה נכון שגם זו טעות וגם זו טעות? ברור, בוודאי, למה? מסיבה פשוטה. קודם כל, ברמה הפשוטה, בלי דברים רוחניים. אם אתה לא קולט מה הזהות שלך, כלומר, אתה לא מתפלל, אתה לא לומד תורה, אז גם המלחמה שלך תוביל אותך למבוי סתום. זאת הקונספציה. איך מגיעים לקונספציה שאתה חושב שמה שחשוב זה הצבא? מה שחשוב זה שיהיה לך צבא יותר גדול, יותר חזק, יותר משוכלל, יותר חכם. מה זה יעזור לך אם אתה לא קולט מי אתה? מה הזהות שלך? כלומר, בלי מימדי העומק של אם תרצו לאה, אם תרצו של יעקב, כל מימדי העומק האלה, כל המימד של ישראל בסופו של דבר, הוא לא יצליח לעשות שום דבר, הוא נהיה נכה. רגע. בואו תראו מה הוא אומר. אני לא רוצה להגיד מה אני אומר. תראו מה הוא אומר, איך הוא פותר את המשוואה. הוא אומר ככה, ישראל הוא מציאות פוליטית, אבל גם מציאות היסטורית, מטאפיזית ודתית. אלא שאלה שאינם מוכנים להכיר, כי אם באחד ממישורי המציאות הזאת וחושבים שיוכלו להתעלם מהאחרים, חותכים בשרירות לב בבשרה של מציאות חיה. כשהם מגדעים אותה בגסות, ומצמצמים אותה בתחום צר של התעניינותם האישית. נוח לך להגיד שאתה דתי, ושלא משנה לזהות הישראלית הצד הלאומי, הפוליטי. זה נוח לך. למה? בגלל שאתה יכול להתעסק רק ברוחניות, לשבת בישיבה וליהנות מזיו השכינה. ראינו את זה בסיפור של המרגלים. בסדר? מה האנטיתזה של סיפור המרגלים? המעפילים. שאומרים, לא מעניין אותנו, אנחנו לא רוצים, לא צריך, אנחנו נעלה, נעפיל, ונעשה את זה גם נגד רצון השם. גם כשמשה רבנו ואהרון הברית נשארים במחנה. ומה התוצאה? כישלון קולוסלי. השיבה באוקטובר של דור המדבר. הולכים ומתרסקים פשוט לגמרי, עד הסוף. כלומר, יש פה בעצם תנועה דיאלקטית עוד פעם. המרגלים בעצם בחרו או בזהות הדתית, והמעפילים בחרו בזהות הלאומית מנותקת מהמימד הרוחני. והדבר הזה הוביל בסופו של דבר להתרסקות בשני הצדדים. אגב, ליבני בעצמו בהמשך הספר מדבר על חטא המרגלים. הוא נותן לו המשגה גם מאוד מאוד מיוחדת, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. ואז הוא אומר ככה, קטיעה זו אינה מצויה אצל שונאי ישראל בלבד, גם אוהדיו שותפים בה. לפרוט דרכים רבות בקטיעת אחדותה של הישות הישראלית. זאת אומרת, אל תחשוב שמי שיוצר את הקטיעה הזו בזהות של עם ישראל זה רק המתנגדים שלך, האנטישמים. גם בתוך העם היהודי יש כאלה שנוח להם להציג את הזהות הישראלית או כריאליה או כמטאפיזיקה. זה ברור לגמרי. זאת אומרת, הסיבוך הוא סיבוך פנימי. הסיבוך הוא סיבוך פנימי, כי כל דבר עמוק יותר קל להציג אותו בצורה פשטנית. אנחנו דתיים, או אנחנו חילוניים. אבל להבין שהזהות הישראלית כוללת שכבות שונות, זה דבר קשה להבנה. לא, מה זה קשה להבנה? הוא דורש תפיסה יותר רחבה של המושגים. וזה לא קל. זה לא קל בעיקר כשאתה מתרגל שנים על גבי שנים לחיות רק במובן רוחני. אנחנו ממש נמצאים בשלבים האחרונים של השיעור, אז אנחנו נלמד עוד פסקה אחת, ואז נעשה פה איזה חתימה. הוא אומר כך, כדי למנוע קטיעה זו, ולשמור על תפיסה אחדותית, מתוך ידיעה המאחדת את כל מישורי הזהות הישראלית, מסיבוכי הפוליטיקה ועד המסתורין היותר עמוקים של המטאפיזיקה, בחרנו בנושא ששייך באופן בולט למישורים השונים של המציאות, ושיוכל לשמש כמורה דרך בגילוי העושר הכמוס בישות המסתתרת מאחורי השם ישראל. מה הנושא שבחר ליבני דרכו להציג את כל הסיפור הישראלי? בחרנו לדון בשיבת ציון, בתנועה ההדרגתית של העם היהודי, השב באיטיות מכל ארצות גלותו בת שנות 2000 אל ארץ אבותיו. ואז מה שליבני בעצם טוען, ששיבת ציון כוללת הרבה מאוד רבדים. זאת אומרת, קל דרך ההמשגה של שיבת ציון לדבר על כל השכבות של הקיום. אתה מדבר, הנה שיבת ציון, תסתכלו בפסקה הבאה, הוא אומר, סוציולוגים, פוליטיים, היסטוריים, מוסריים, דתיים, נבואיים, על ידי אותה תנועה מעשית פרקטית, נוכל לנסות לחשוף במידת האפשר משהו מהתנועה הפנימית של השיבה. תופעה זו נשכחת לדאבוננו כשהיא מוסתרת מאחורי מציאות גלויה יותר, מדינת ישראל. אז עוד פעם, שימו לב לפרדוקס. מה גורם לך לא לזהות את הזהות העמוקה? הזהות הגלויה. המציאות הריאלית מונעת ממך להבין את הסיפור העמוק של הסיפור. זאת אומרת, זה כמו בן אדם שמסתכל קצת כמו להגיד שיש פה תינוק שנולד, ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, מה, אתה רוצה להגיד לי שהדבר הזה הולך להיות בסוף איזה בן אדם שיוכל להוליד ילדים ולעבוד בעבודה ואולי להיות מנהיג? איך, תראה את הבן אדם הזה, תראה מה זה. זה שכבה של בן אדם שהוא דומה קצת ל... לא נעים להגיד, בהתנהלות שלו זה כמו חיה. הוא לא עושה שום דבר מעבר לזה, אבל זה בגלל שאתה לא מודע לתהליכי העומק שהולכים להתפתח פה. זה אותו דבר, ממש כמו בן אדם. אז מה שליבני בעצם מדבר פה בהמשך הפרק, בהמשך הפסקה, זה על התופעה ייחודית של שיבת ציון, על המשמעות שלה, על החריגה, הוא כותב כאן בצורה מאוד משעשעת בסוף של הפסקה, שכל הסיפור הזה בכלל של מת שקם לתחייה, זה דבר יוצא דופן. כלומר, לפעמים היו כל מיני כאלה שהספידו את עם ישראל ו... עשו את זה בחצי, מה שנקרא, בשמחה לעידו, שהוא כבר מת. לא רצו אותו. אז בעצם פתאום הם היו צריכים להתמודד עם קימה לתחייה. הנה הוא אומר ככה, תסתכלו בעמוד 19, הפסקה שמתחילה במילים תחייתו הלאומית. תחייתו הלאומית של עם ישראל טורפת את הדעות, מבלבלת אפילו את מי שאין לו אלא כוונות טובות כלפיו. אנחנו רוצים שתהיו חבדניקים, אנחנו רוצים שתקימו בתי חבד בכל העולם. מה זה קשור לפוליטיקה? מה זה קשור לצבא? תפיצו יהדות, תפיצו רוחניות, חסידות, מה שאתם רוצים. מה זה קשור למלחמה בערבים? אתם לא מבינים שאתם מסבכים את עצמכם? זאת המנטליות. היא מהווה שערורייה למרקסיסטים. אני הבאתי כאן חומרים שמראים כמה התפיסה המרקסיסטית. קודם כל, קרל מרקס בעצמו, הוא כתב כשהוא היה בן 26, מניפסט על היהודים, מסמך מזעזע של אנטישמיות. הוא היה אנטישמי, הוא היה בן ליהודי מתבולל. הוא היה אנטישמי, כל התפיסה המרקסיסטית היא אנטישמית, היא מאשימה את היהודים בכל השחיתויות שיש. ברמה הכלכלית כמובן, קודם כל בראש ובראשונה. זאת אומרת, כל התפיסה הקומוניסטית אפשר להגיד שמאחוריה עומדת גם אנטישמיות מאוד עמוקה. אז הוא אומר שזה מהווה שערורייה למרקסיסטים. שהמרקסיסטים היו רגילים להסתכל על היהודים, כמי שיושבים בגלות, בגטו, וחיים בצורה שהיא לא בדיוק חיים. ואחר כך להאשים אותם בחמדת ממון. פרדוקס לנוצרים, שזה בעצם הנושא של הספר. כוונה שהנוצרים טענו שעם ישראל היה, ואיננו, הוחלף. ישראל האמיתי זה הנוצרים. ואבן בוחן להוגים רבים. עם ישראל משדד את מערכות מחשבת זמננו עבור אוהדיו, כמעט כמו עבור אויביו. תחייתה של האומה לאחר 2000 שנות גולה נראית כדבר הסותר את התבונה ואת ההיגיון של התורות המקובלות. דומה הדבר למת הקם לתחייה אחרי התקסים וההספדים. תדמיינו את זה. אנחנו עושים לו הספדים והכל, פתאום הופ! חבר'ה, קמתי. אפשר לחזלש את האירוע. הפחות או יותר צבועים או נקמניים שליוו את קבורתו. איזו תעוזה יש לו לרוח הרפאים. והלא כבר שמע עולם שהתרבויות אינן בנות תמותה. בעידן של אושוויץ והירושימה, התרגלו בני אדם לחשוב אפילו על האפשרות של סוף העולם, אפוקליפסה. והצופים הצלולים עורכים מדי פעם את הדין וחשבון של כישלון תרבותנו. כאן הוא מאיר הערה צינית גם, מה שאינו מונע מהם ליפול שוב בעצמם לתוך מכשולי התלמים הקבועים, ולהיעשר בכבליה של צורת חשיבה שעבר זמנה בתרבות ראווה. כאן תסתכלו בהערה, קונספציה. זאת אומרת, אנשים מבקים על מותה של התרבות המערבית, ועם זאת ממשיכים לאחוז ברעיונות השטחיים והחלקיים שלה. תסתכלו בתחילת העמוד, בתחילת העמוד, עמוד 19, הוא אומר, האדם המודרני חי בהווה בלבד, ללא נקודת מבט היסטורית רחבה. על כן צמיחתו הפוליטית של עם הנחשב למת, מבלבלת את הרגלי החשיבה שלו. זאת אומרת, התפיסה המודרנית שהיא מאוד מאוד חילונית פרגמטית, מונעת מהאדם המערבי לקלוט מה זה עם ישראל, מה העוצמה של עם ישראל. ונסיים, אבל שתרבות או אומה, יקומו לתחייה אחרי גניזתם באפר בתי הקברות של ההיסטוריה, זאת לא ראינו ולא שמענו. אז פתחנו בשאלה, בשיעור הזה, מהו ישראל ומי הוא ישראלי? והתשובה שאברהם לבני כותב לנו בפסקה שלמדנו היום, לישראל יש שכבות רבות של גילוי. שכבות מטאפיזיות, כלומר רוחניות, ושכבות ארציות. ודווקא בגלל ריאליות, ודווקא בגלל שהזהות הישראלית היא זהות רב-שכבתית, נוח לאנשים לקצץ את הזהות הזאת או לריאליות או למטאפיזיקה. ורק ביחד, רק כשמשלבים את השכבות השונות, מקבלים את הזהות השלמה של עם ישראל. אבל זה דורש סוג של יכולת, הבנה יותר עמוקה של הזהות הזאת. ועל זאת ועוד, בעזרת השם, בפעם הבאה. אז היו עמנו בסוד הישראלי בפרק הבא, או כמו שקוראים לספר, הפרק הבא בתולדות העם היהודי. להתראות, בשורות טובות, שבת שלום.